צהריים טובים. יש לי ברוך השם את הזכות הגדולה לעמוד כאן לפניכם, מתפעל מן הציבור. תרשו לי לפתוח בשני סיפורים שמביא הרב יהודה עמיטל זכר צדיק לברכה בספר חדש שיצא לעולם יהי אדם. משלחת משכילים מאנגליה הגיעה בראשית שנות המדינה על מנת לראות את התוצר של עם הספר, והמובילים הראו להם קיבוצים, הראו להם את האוניברסיטה העברית, את מכון ויצמן, וכשהם באו לסיכום הם היו אצל רבי יהודה אבן שמואל, הוא היה יהודי מבוגר אז, לימים חתן פרס ישראל, והוא ראה אכזבה על פרצופם. הוא שאל אותם, למה אתם מאוכזבים ממה שראיתם? הם אמרו לו, יישובים יש לנו באנגליה לא פחות יפים משלכם, גם אוניברסיטאות יש לנו גדולות משלכם, מכוני מחקר שלא לומר, אנחנו ביקשנו לראות את עם הספר. אמר להם רבי יהודה אבן שמואל, עם הספר, תראו, יש איזה בית מדרש בירושלים שמתאספים פה פעם, פעמיים בשבוע יהודים פנסיונרים שכבר לא עובדים, מחוגים שונים, מקשת רחבה מאוד של מקצועות. אתם יודעים, גם בבית הכנסת הפרטי שלי, הוא אומר להם, יש אנשים שיושבים ולומדים בחמש וחצי בבוקר, עוד לפני התפילה, דף יומי וכן הלאה. הם מאוד התפעלו מזה. אני מביא את הסיפור בכדי לומר לך, חיים, תודה על ההתפעלות הזאת של עם הספר. זו טביעת האצבעות של העם היהודי. זה ה-DNA שלנו. סיפור שני שאומר הרב עמיטל בספר הזה, ביותו בן 14 שלחו אותו הוריו לישיבה קטנה. בישיבה היו בין 5 ל-7 תלמידים. לא 70 כמו פה או יותר, 5 ל-7. ושם בפעם הראשונה בחייו חש הרב עמיטל משמעותה של אחריות. הוא אומר שהוא לא יכול היה לעזוב את בית המדרש לדקות ספורות, כי הוא חשב שהכל יתמוטט אם הוא עוזב. לימים הוא עלה ארצה והוא למד בישיבת חברון. שם היו בין 500 ל-700 תלמידים, והאחריות עזבה אותו, והוא גם עזב את הישיבה. הוא לא יכל להיות במקום שאין עליו את התחושה הזו. עבר לישיבה קטנה והאחריות חזרה, היה רם בישיבה הזו והאחריות גברה, והוא הפך להיות ראש ישיבה והאחריות הייתה עצומה. בשלב מסוים שאל את עצמו הרב עמיטל, למה אני צריך את האחריות הזו? מה יוצא לי מזה? והוא מסביר, ואני מבקש להרחיב את ההסבר ולומר לכם שאחריות משמעותה יהדות. אם לא אכפת לי מהשכן שלי, ממי שעומד לידי בתפילה, מהחבר שלי, מהמשפחה שלי, מהעם שלי, אני לא שייך לדי-אן-איי של העם הזה. אחריות משמעותה אכפתיות. משמעותה כאב כאשר למישהו כואב. תחושת היחדיו. ואני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, אני זורק שאלה לחלל, האם גם לנו אכפת ממה שקורה במעגלים שאנחנו חיים בהם? האם גם אנחנו שלמים ואינם נדרשים לתיקון? וכשאני מדבר על תיקון, אני לא מחדש לכם שכולנו נדרשים לו. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחדה, אין שלמות אנושית מוחלטת. אף על פי שאנחנו חושבים שרק הוא צריך תיקון ואני כבר אחרי התיקונים. ואני לא מדבר על תיקונים קטנים וגדולים, אני מדבר על תיקונים משום שבעיניי אין תיקונים קטנים, אין מעשים קטנים. גם אם הם נראים בעינינו קטנים, באופן שאדם דש בהם בעקביו, והוא חוזר ושונה ונראים לו כיתר, הם גדולים. סתם אני ככה זורק דוגמאות, אולי כל אחד יכול להזדהות עם איזושהי דוגמה, אם מישהו מאיתנו עומד בסופר בתור של 10 פריטים ויש לו 11, זה קורה? האם מישהו הולך בשוק ותואם נניח איזשהו עיניו מן האשכול או בוטן ממקום מסוים? האם מישהו מאחר לתפילה או יוצא מוקדם או מדבר או מעלעל בענייני קודש שונים? דרך אגב, גם קודש אסור לעלעל בתפילה. האם מישהו נוהג ברכב וחוגר תוך כדי נסיעה? זה נשמע לכם עניינים שוליים? מה אתה מעיר על זה? האם מישהו נכנס לחנות לקנות משהו והוא שואל את מחיר המשהו והוא לא מתכוון לקנות אותו? כל מה שהזכרתי הם דברים גדולים, לא דברים קטנים. דין פרוטה כדין מאה, אין בכלל הבחנה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרם של מצוות, כי אם שתיים, אתם יודעים, כיבוד הורים, שילוח הקן, אריכות ימים, בכדי לומר לך, אל תיכנס בבקשה לשיקוליו של הקדוש ברוך הוא במה חשוב יותר או פחות. עשה את כולם כאילו המצווה הזאת הייתה כיבוד הורים, מההתחלה ועד הסוף. מראה ורבותיי, יש מצווה מן התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אנחנו מחויבים בלהוכיח. לא תשנא, הוכח תוכיח את עמיתך, שימו לב אחר כך, לא תשנא את אחיך בלבביך. אם אתה לא מוכיח אותו, אתה תשנא אותו. ההוכחה מבקשת למנוע שנאה עתידית. אם אני רואה מישהו שהוא מועד בעניין מסוים, ואני לא מוכיח אותו, אתם יודעים למה אני לא מוכיח אותו? כי לא נעים לי. כי אני רואה אותו גם מחר. כי הוא אולי נעלב, אז אני מוותר, כי אני מתייפה, אני לא כל כך אמיתי, אבל בסוף אני צובר כעסים, ואני רואה אותו פעם נוספת מועד באותה מידה, והכעסים מתגברים, וזה כמו איזה הרגש שעלה בה בתוכו רותחת, וכשהוא מתפרץ זה עלול להתפרץ למקום לא ראוי, לפגוע באופן אמיתי בבן אדם. אז הוכח תוכיח את עמיתך בשביל שלא תשנא את אחיך בלבביך. אומרת הגמרא ביבמות דף ס"ח, אמר רבי אלעה משום רבי אליעזר ברבי שמעון, כשם שמצווה להוכיח באופן שהוא מתקבל לומר את הדבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר את הדבר שלא נשמע. אם אתה מבין שהאיש שאתה מאיר לו צפצף עליך, הוא בז לך, הוא לא מעריך אותך, הוא לא מכבד אותך, הוא יחזור שוב על אותו עניין, זה לא נשמע, הוא מייצר מחסום אל מול האמת שאתה מבקש לייצר לו, אל תוכיח אותו. עוד אומרת הגמרא בערכין, יש בעצם קושי גדול מאוד להוכיח.
למה לא להוכיח? לא לעשות במזיד. אם הוכחת אותו, הוא לא שמע, הפכת אותו למזיד.
האמת היא שבהרצאה הזאת אני מבקש לאפשר לי, כי היא ארוכה, וקריאות ביניים תקצר אותה, וככל שאנחנו מתקדם, הדברים שאני מבקש לומר הם יותר חשובים, אז אולי נחסוך את זה. אומרת הגמרא בערכין, אמר רבי טרפון, תמה אני אם יש בדור הזה מישהו שמסוגל להוכיח, או מישהו שמסוגל לקבל תוכחה. עד שאני אומר לו טול כיסם, הוא אומר לי טול קורה, אז אולי לא כדאי. אולי אפשר ללמוד ממשה רבינו את האופן ואת הזמן שתוכחה נתפסת. אלו הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה וכו'. משה רבינו הוכיח את עם ישראל בסוף ימיו, בפינצטה, במילה, בדקירה קלה. אומרים חז"ל, למה בסוף ימיו? א', שלא יהיה מוכיח וחוזר ומוכיח. ב', שלא יאמרו לו למשה רבינו, עד שאתה אומר לנו טול כיסם, אנחנו נאמר לך, אולי אתה תחטא באותו עניין. סיפר למישהו בבית הכנסת שלנו, היכל רחמים, בתפילה החגית שהייתה לנו בשבת, שמישהו העיר לו למה הוא מדבר בתפילה. אבל אחרי כמה דקות, האיש העיר דיבר בתפילה, ולא הפסיק לדבר בתפילה. כאילו, קשוט עצמך תחילה. ועוד אומרים חז"ל, שלא יהיה בליבו עליך, שלא יצבור כעסים. יש אומרים, אלה הדברים אשר דיבר משה, אל תקריא דברים אלא דבורים. דבורה מטילה את עוקצה ומתה. אז עושים את זה בסוף. וגם כשעושים את זה, עושים את זה כשיש דבש מסביב. לא כואב, לא חד, לא בוטה. תעטוף את התרופה הזו באיזושהי מתיקות. אני לא רוצה להיכנס עמוק לענייני התוכחה, כי יש הרבה מאוד פרטי דינים בתוכחה, אבל אני אומר באופן כללי, אם אתה רוצה להוכיח מישהו, דרך אגב, אני לא תמיד מצליח, באמת אני לא תמיד מצליח, בשבת הזאת נכשלתי, אז תגיע לבן אדם ותלחש באוזנה, בפרטי, בדלת אמות, תאמר לו, תשמע, אני חושב וכן הלאה. השבת, לצערי, התפרצתי על מישהו. דבר נוסף, תוכיח אותו באופן שהוא רעך. בלשון של רע, לא בלשון של רוע. דבר שלישי, תוכיח את עמיתך. מצוות התוכחה היא רק על עמיתך. אבל מישהו שהוא להכיס, במופגן בז, אין לך מצווה להוכיח אותו. ראיתי בספר מבחר פנינים שמיוחס לרב שמעון אבן גבירול, שאומר את המשפט הבא: חבר שיגיד לך מומחה בינך לבינו, בכל פעם שיפגעך, טוב לך מחבר שייתן לך בכל עת דינר של זהב. מה שאומר, חברים, אל תהיו צבועים. אל תגידו כל הכבוד וזה, היה חזן גרוע, אבל וואי, זה, לא שמענו כבר שנים את הקולות האלה. יגיד לך ביקורת בדלת אמות, זה יותר טוב מאשר מישהו שייתן לך כל פעם דינר של זהב. אני חושב שזאת חנופה. אני, לא אני, קדוש ברוך הוא לא אוהב אנשי חנופה. כי חנופה זה הפך מהאמת. זה הפך מהאמת. אומרת הגמרא בשבת נ"ד, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו, כל מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו נתפס על אנשי עירו. בכל העולם נתפס על כל העולם. ראיתי שהרבי מלובביץ' אומר, תוכיח תוכיח את עמיתך, לא תשנא את אחיך בלבביך. כשאתה הולך להוכיח, הבדיקה אם הצלחת או לא, תגיד לך באמת אם אתה שונא אותו או לא. אם לא הצלחת, סימן שאתה לא אוהב אותו באמת. אתה, יש לך איתו חשבונות, אתה שונא אותו קצת. זה הסימן שלא הצלחת. מספר הרבי מלובביץ' שפעם אחת הוא היה אצל רופא, והרופא אמר לו שהוא צריך להזריק לו זריקה. הרבי הביט בהכנות של הרופא להזרקה. הרופא הלך לחטא את ידיו, חיטא את מקום הזריקה, ואז הזריק. אמר הרבי, בוא נלמד את זה למעשה היום יום שלנו. רגע לפני שאני דוקר מישהו אחר, אני צריך לחטא את עצמי. אני צריך לנקות. אם אני מלוכלך, אם יש בי חותם, אז אסור לי לדקור מישהו אחר. בכלל אני אומר לכם, סיפרתי את זה לאיזשהו חבר כאן, לפני כמה שבועות התפללתי כאן בנווה עוז, וראיתי בחור צעיר שנכנס לתפילת שחרית בבוקר עם עגלת תינוק, תינוק בן חצי שנה, ועל מנת שהוא לא יפריע, אז אבא נתן לו לשחק בקוס פלסטיק כמו שיש לכם פה על השולחן, והילד במשך חצי שעה שיחק בקוס הפלסטיק והיה מאוד רגוע. ואמרתי לעצמי, חברים, אנחנו לפעמים לא מתייחסים לדברים שחולפים לידינו להפיק מהם את לקחי היומיום. יישר כוח, רב חיים, תודה רבה, זכה למצוות. אז הסתכלתי על הקוס ואמרתי לעצמי, קוס חד פעמית, אולי היא מדמה את החיים שלנו שהם חד פעמיים, כחלום יעוף, כענן קלה, כרוח נושבת. הקוס הזאת היא כלום בשביל בן אדם גדול, אבל היא הכל בשביל ילד קטן, והכל זאת שאלה של מבט על החיים. לקוס הזאת יש בית קיבול. גם לנו יש בית קיבול, השאלה מה אנחנו יוצקים לתוך בית הקיבול שלנו. וככה הוא הפריע לי הילד הזה במרכאות לאורך כל התפילה, וכתבתי 10 תובנות. בסוף התפילה אמרתי לאבא שלו, תשמע, הבן שלך הפריע לי בריכוז. אז הוא אמר לי, אז הוא הפריע לך. רציתי להחמיא לו, אבל הוא ישר עוד לא הקשיב ללמה הוא הפריע לי. אז אולי אנחנו צריכים ללמוד את זה. שוב, בעניין מסוים של הרבי מלובביץ' שמלמד אותנו לראות גם טוב ברע. בעניין עיר מקלט, אתם יודעים, הרוצח בשוגג נמלט לעיר מקלט, אומרים חז"ל שיש כמה כללים שאנחנו צריכים לממש בדרך לעיר מקלט. היא צריכה להיות דרך מאוד רחבה, 23 אמה, ובכל צומת צריכים להיות שלטים ברורים, שם עיר המקלט, על מנת לאפשר לרוצח בשוגג להגיע בשלום, על מנת שגואל אדם לא יפגע בו. אומר הרבי מלובביץ', זה הרג בן אדם. אבל יש אנשים שהורגים את עצמם, את הנשמה שלהם, את רוח האלוקים שלהם, הם מתרחקים, ובשבילם אנחנו צריכים לעמוד בצמתים השונים ולכתוב להם, אנחנו הרי המקלט שלכם, בואו. לא לדחות אותם, אלא לקבל אותם. הרב קוק זצ"ל באיגרות כותב, לעתים אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים דיונים וויכוחים על כל דבר שזז בעולם, ואין בלבנו ספק שהצדק המוחלט מצוי במחיצתנו. אנחנו צודקים, ורק אנחנו, והוא טועה, אבל הוא חושב את אותו דבר עלינו. לכו ימין ושמאל, לכו בעד ונגד, חטופים, כל נושא אנחנו עם האמת המוצקה צורכים אותה בחוצות, רק אנחנו. הוא אומר הרב קוק זצ"ל דברים נפלאים בעיניי. נכון להרחיב את דעתנו, אומר הרב, ולדון לכף זכות את כל האדם. לכל בן אדם יש צדק, אמנם יחסי, תחום, מוגדר, נקודתי. זה לא צדק מוחלט שהוא צדק אלוקי, משפטי אמת השם צדקו יחדיו, משפטי השם אמת, אבל יש בו גם צדק משלו. אז למה אנחנו צריכים לבטל ולבוז וללעוג לצד השני? אומר הרב, כי במלחמת הדעות, בשוח הציסה, כשנרגע, מצויים גם מאורות, גם בו יש מאורות. ואם שאנו מתאמצים ללחום בעד הדברים הקרובים לרוחנו, צריכים אנו שלא להיות מחורים לרגשות. כשאנחנו מחורים לרגשות שלנו, אנחנו מאבדים את האיזונים האנושיים, ואנחנו לא מדברים לעניין. ורעיון זה, אומר רב קוק, אף פי שלא ימנע מאיתנו מלהלחם על הקודש והאמת והיקר לנו, אבל ימנע מאיתנו מליפול ברשת הקטנות, הזילות והקפדנות. כשהיו מלחמות בארץ בתקופת הרב קוק בין המפלגות השונות, מפלגה אחת היא אמיתית ומפלגה שנייה היא שקרנית ואחד ביטל את השני, אומר רב קוק, סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שרק אימה הוא מקור חיים וכל זולתה, היינו המפלגה האחרת, הבל ורעות רוח. אנחנו רואים את זה ביומיום שלנו. מפלגה שלנו 10, מפלגה השנייה 0. עיתונאי שתקף את הרב קוק באופן בוטה, עיתונאי חרדי, פעם אחר פעם, וזה לא שהוא לחש באוזנו, אלא כתב על גבי העיתון, כיצד עונה לו הרב קוק? הנני כותב לך לכתר תורתו, הוא כתר תורה, העיתונאי. בדמעות ודם לבי, זה כמה פעמים שקיבלתי ממנו מכתבים מלאים דברים מכאיבים. אמנם דן אני אותו לכף זכות, כוונתו לשם שמיים, אבל הלא אפשר לתלמיד חכם, בייחוד שבארץ ישראל, לבחור סגנון יותר חביב. הוא תוקף את הרב קוק, הוא משסה בו, אבל אפשר אולי קצת להרגיע משהו יותר חביב. ראי ורבותיי, אנחנו בטבורו של חודש אלול. מתקרבים לפסגה. רגע לפני. אנחנו נדרשים לחשבון נפש. בכל התחומים. ואמרנו שיש מה לתקן. לא תמיד אנחנו רואים את זה. היום בבוקר, לא יודע, יש לי דוגמאות ככה טריות. לא משנה איפה התפללתי. פללים מהר, אז התפילה הייתה חצי שעה, 35 דקות. הבחור הגיע בשבע ורבע. היינו לקראת 18. מהר התעטף מטלית ותפילין, 30 שניות הם היו עליו, ואחר כך הציץ במראה לראות אם זה במקום הנכון. אני צעקתי בליבי, תציץ במראה ותראה אם הפרצוף שלך לא מכוער. תפילין בדיוק וזה. אחרי 10 דקות, לא 9, 10 דקות, הוא הוריד תפילין ונטש לפני קריאת התורה. לפני קריאת התורה. לא תמיד אנחנו רואים את הכיעור של עצמנו, מוריי ורבותיי, אנחנו מכוערים.
למה זה מכוער?
מה? לא הבנתי מה הוא אמר. למה זה מכוער? כך אני חושב. אתה רשאי לחשוב אחרת. בעיניי עדיף שלא היה נכנס לבית הכנסת, בעיניי זה חילול השם. אבל אולי אני משונה. אולי אני משנה, לא דרשתי ממנו להגיע 20 דקות קודם, כמו שאני מגיע, לא דרשתי. אבל לבוז למקום הקודש הזה, דרך אגב באמצע, בעשר הדקות שהוא היה, הוא עדיין שיחק בנייד. לא שהוא התנייד אל הקדוש, לא משנה. תראו, אני נזכר עכשיו במשפט, אני אומר לכם על אותו זקן, שאשתו שלחה אותו פעם לשוק, בערב שבת לקנוס מצרכים לשבת, ותוך כדי שהוא קונה, הוא מתוודע בפעם הראשונה בחייו למראה שהייתה שם. בתדהמה הוא הביט למראה, והוא זיהה את סבא שלו. הוא בעצם ראה את עצמו, הוא לא יודע איך הוא נראה. הוא כל כך התלהב והתרגש, הוא קנה את המראה, הביא אותו הביתה ושם אותה בעליית הגג. ובכל פעם שהייתה לו איזושהי מצוקה ובקשה ותפילה, הוא עלה לעליית הגג. אשתו, שלא הבינה מה הוא עושה כל כך הרבה שם למעלה, בשעה שהוא נעדר, היא עלתה למעלה לראות מה הוא מחפש שם. וגם היא נתקלה בפעם הראשונה במראה, והיא שואלת את עצמה, מה בשביל הזקנה המכוערת הזאת הוא עולה לכאן כל יום? הזקנה המכוערת הזאת היא אנחנו. אנחנו לא תמיד מסתכלים במראה. חברים, על מנת שאנחנו נתעורר, אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה לבד, הקדוש ברוך הוא מייצר שעון מעורר רוחני, קצת שנזוז, קוראים לזה שופר. כבר כמה ימים שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מתעוררים. אם מתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, אותי זה מזעזע שמישהו לא מזדעזע. אני נחרד מזה. ואני אסביר מהו שופר בשבילי. אומר הרמב״ם, אורו ישנים משנתכם ונרדמים בקיץ ומתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וזכרו בוראיכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם, והביטו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מאיתכם את דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. יהודי, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוקיך. יש אנשים שיגידו אני גרגיר על פני הגלובוס, אחד על 8 מיליארד, מה ההשפעה שלי? אני מבטל את עצמי, אני אעיר למישהו, מה ההשפעה שלי? ההרגשה הזאת יכולה להיות מתסכלת, והיא מסוגלת לחבות את האש הזאת. ואומר הרמב״ם, אתם יודעים את הרמב״ם, אבל אני רוצה שתאמינו ברמב״ם, אני רוצה שתממשו אותו ותחיו אותו ביום יום. כל אדם צריך לראות את עצמו על ממש על כף המאזניים, חציו חייב חציו זכאי, אבל לא רק את עצמו אלא את העולם כולו. שימו לב, אנחנו באיזון מוחלט. עשה אדם מצווה אחת, היטה עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, אבל עשה עבירה אחת. אתם מבינים, הבן אדם מסוגל להשפיע על עולם. אנחנו צריכים להאמין בזה. ויש לנו כל כך הרבה הזדמנויות, אנחנו רק יוצאים החוצה להשפיע. הקדוש ברוך הוא מקנה לנו את כל האפשרויות הזאת, לעשות חסד וצדקה וטוב עם אנשים ולחייך להם. נזכר בסיפור קטן על פרופסור שהכין את עצמו להרצאה חשובה, ואשתו מפתיעה אותו ואומרת לו, אני צריכה לצאת רגע לאיזה שעתיים, אני כבר חוזרת, אתה צריך להשגיח על הילד הקטן שלנו, ילד בן 4, אני בתוך שעתיים חוזרת. הוא אומר לה, אבל יש לי הרצאה, לא יכול, אני צריך להכין. היא אומרת לו, אל תדאג, הכנתי לו פאזל 1,000 חלקים, הוא לא גומר את זה בכמה שעות, הוא יהיה רגוע הילד, כמו הילד ששיחק עם הפלסטיק. הילד ראה פאזל ענק שבצידו אחד גלובוס, כל העולם על הצד האחד, מלא מדינות, מלא ערים. אבל החכם הזה סיבב את הפאזל וראה שבצידו השני יש פרצוף של בן אדם. אז הילד אמר, אני יודע איך נראה פרצוף, אני יסיים את הפרצוף. תוך כמה דקות סיים, הפך, נהיה לו עולם. כל בן אדם הוא עולם, כל בן אדם הוא עולם, לכן נברא אדם יחידי, של כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם ומלואו. כל השופר, אנחנו אומרים בברכה שלפני, לשמוע קול שופר. מה זה לשמוע קול שופר? לשמוע קול שופר זה לעצום את העיניים ולבודד את רעשי הרקע ולשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא ולהכניס אותו אל הנשמה ואל חדרי הלבבות ואל העורקים והברידים, ולהבין שהקדוש ברוך הוא עושה לנו איזשהו צנתור רוחני שהוא מנקה את כל החסמים. לשמוע זה אומר להקשיב לעצמי, להסיק מסקנות, להפיק לקחים, ומתוך כך לדעת להקשיב לחברי ולהקשיב לבוראי. זה לשמוע קול שופר. תרשו לי להקריא לכם דברים נפלאים בעיניי שכתב הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, שאני מאז שיצאו ספריו בעברית מאוד מאוד מחובר הן לסגנון והן למקוריות של הפרשנות. ואומר הרב זקס את הדברים הבאים, מה זה לשמוע? מה היתרון בלהקשיב? לפעמים אנחנו מדבררים את עצמנו למוות. אין לנו עניין בלהקשיב, יש לנו עניין בלדבר. וגם כשמישהו אחר מדבר, אנחנו לא מקשיבים, אנחנו רק חושבים מה נענה לו. אומר רב זק, כשאנחנו מקשיבים, אנחנו מאפשרים לאחרים לספר לנו מי הם. זהו רגע נעלה של גילוי. אם איננו יכולים להקשיב לאנשים אחרים, איננו מסוגלים להקשיב לבורא עולם. מה זאת הקשבה? הקשבה, אומר הרב זקס, היא מעשה של היפתחות. אנחנו נפתחים, אנחנו מוכנים להקשיב לדעה שהיא שונה, שהיא אחרת, שהיא לא שלנו, אבל פי שהדעה שלנו היא האחת והיחידה הנכונה. אבל עצם הנכונות להקשיב אומרת אנחנו מוכנים לשמוע גם דעה אחרת. זה מסוכן, כי אנחנו עלולים במרכאות גם להשתכנע מהדעה האחרת. לשם כך דרוש אומץ. להקשיב זה להיות פגיע. כשאני מקשיב, שימו לב למשפט הגדול הזה בעיניי, עומדת הוודאות היסודית ביותר שלי לסכנת ערעור, שכן אני נכנס לתודעה שחושבת על העולם אחרת ממני. אני עלול להתערער. אבל מעשה הקשבה חיוני לאנושיות שלנו הוא חיסון מפני האמונה שאנחנו מרכז העולם. אנחנו לא מרכז העולם. יש עוד דעות אחרות שהן חלק מן המרכז. אז בואו נקשיב להן. מסיים הרב, ההקשבה היא המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים לתת לאדם אחר. כשמקשיבים לי, כששומעים אותי, אני יודע שיש בעולם מישהו שמתייחס אליי ברצינות. כשאני שומע קול שופר בימים הנוראים בראש השנה, מה אני אומר? עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. זאת היהדות על רגל אחת. אלוקים והשם שחוברים יחדיו, מידת הדין ומידת הרחמים, אותם אני שומע, ריבונו של עולם. זו דרכך בעולם, מידת הדין ומידת הרחמים. תאמינו בזה. וזה מה שאני שומע, מוריי ורבותיי, כשאני אומר שמע ישראל. אני לא אומר שמע ישראל, עזוב זה לא עזוב לך. רבים אומרים, כאילו, תעצור רגע, מה? הקדוש ברוך הוא צועק לך, שמע! תקשיב, תקשיב, שמע. מה אתה רוצה שאני אשמע, ריבונו של עולם? שהשם אלוקינו, שהקדוש ברוך הוא האלוקים של העולם, הוא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, והוא אחד, ויחיד, ואין בלתו. אני צריך להתרכז שניות אחדות לפני שאני אומר שמע, כי אני רוצה להכין את עצמי ליכולת הזאת להקשיב, לשמוע. ואז חברים, כשאני שומע את שמע ישראל, כשאני שומע את קולות השופר, כשאני מתנקה מן הקולוסטרול שדבק בי, אני מרגיש את עצמי כליל, באמת כליל, כאילו מרחף כלפי הקדוש ברוך הוא. עלה אלוקים בתרועה בכל שופר, אני אזכר במילותיו של, של, של הרב קוק זצ"ל, עלה למעלה, עלה, ריבונו של עולם, אני מסוגל לרחף אליך, כי אני קל, כי אין באורכי את החומרים החומריים, הגשמיים, הפיזיים, שמכפידים על ההתרוממות שלי. מזכיר לי איזה יונה שלצערנו טבעה באיזה זפת בים. היא כבר לא מסוגלת להניע את כנפיה, היא כבדה, היא הפכה להיות חומרית, ואנחנו צריכים להוריד ממנה את הזפת הזאת, לאט לאט, על מנת שהיא תוכל להמשיך להניע את כנפיה. השופר מבקש מאיתנו להיפרד מן המרכיבים החומריים שבגוף, שמייצרים כאמור את היכולת שלנו לעלות כלפי מעלה. השופר צועק לנו, בואו נחזור אל המקוריות שלנו. כשאני מדבר מקוריות, זאת מקוריות אישית ולאומית אמונית. לחזור אל המקור שבו נולדתי, תינוק קטן ללא עבירות, ולמעמד הר סיני וקבלת התורה ללא עבירות. בואו נתנקה. הרב קוק זצ"ל מבקש להסביר את התשרת. מה זה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה? אני אומר את זה בקיצור, כי הדברים עמוקים מן הכתב. התקיעה שלפניה היא הפשוטה שלפניה, היא מייצגת את הנשמה הטהורה. הכל טהור, אין חטאים. הבסיס האמיתי שעליו אמונתנו נשענת. אני מקריא, כוח נשמה זה צריך לפעול על המידות. יש שלוש תחנות: נשמה, מידות ומעשים. נשמה זו פשוטה, מידות זה שברים, מעשים זו תרועה, כי המעשים הם אחדים ונפרדים וקטנים וכן הלאה. אומר הרב קוק, הנשמה יש בה כוחות של תופח על מנת להתפיח, שהיא מסוגלת להרטיב גם את המעגלים הנוספים, כמו את המידות. וכשהמידות שלנו מתקדשות, הן מסוגלות להרים את המעשים היומיומיים שלנו, כשבסוף החוליה האחרונה חוברת אל החוליה הראשונה, והיא הנשמה. כשאני שומע תקיעת שופר, מוריי ורבותיי, אני שומע הרבה דברים, הרבה דברים. אני שומע את השיח של אברהם אבינו עם בנו יצחק בדרך לעקדה. אני שומע אמונה צרופה של אברהם בבורא עולם. אני שומע אמירה של זעקה, של מילה אחת משמעותית, של הנני. אתם יודעים מה זה הנני? הנני זה, אני רוצה להיות מדויק ואני אקריא את דבריו של הרב אלמלך בר שאול זכר צדיק לברכה על הנני, שאומר: הנני לשחוט, הנני להיהרג, הנני לכל שליחות, לכל פקודה, גם לקשה ביותר, לנעלה ביותר, לנוראה ביותר. הנני מיד, ללא היסוס, ללא תנאי, כולי, ללא שיעור, ללא שיעור. הנני כמו במלחמת חרבות ברזל, כמו צדיקים וגיבורים שיוצאים לקרב על מנת להשמיד את האויב. הנני עמידה מוחלטת אל מול ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אני שומע את מעמד הר סיני שניתן בקולות. אני שומע את ביאת המשיח. אני שומע את היובל. אני שומע את תחיית המתים. אני שומע תחילה וסוף. נכבדתי עליכם, אז אני רוצה רגע להוריד את הרגל מהגז ולספר לכם סיפור. לפני 26 שנים הנכדה הגדולה שלי הייתה בת 4. היא ביקשה ממני להגיע לגן שלה לפני ראש השנה וללמד את הילדים על השופר ולתקוע בו. וכסבא גאה, אחרי שהיא עשתה לי הרבה פרסומת שהסבא שלה מגיע, הגעתי עם כל מיני סוגים של שופרות: שופר תימני ארוך ומסולסל, שופר שחור, שופר חום, כל מיני. עליתי על הבמה, ניסיתי לתקוע ולא יצאו תקיעות בשום שופר. הנכדה עשתה לי באצבע הקטנה: סבא, בוא אליי. התכופפתי והיא לחשה לי באוזן: סבא, חבל שבאת. היינו עם אלה התוצאות, עם אלה היכולות, עדיף היה. היא ראתה שאני נבוך, אבל אז היא אמרה לי, סבא, יש לי בתיק שופר שהוא תמיד תוקע. זה שופר מפלסטיק שלה. אמרתי לה, זה לא קשר. אמרה לי, סבא, אתה מעליב אותי עוד פעם. זה תוקע. ואני אסביר לכם למה זה לא קשר. ההסברים שאני אומר לכם עכשיו, אני אומר בצניעות ובענווה, אני חשבתי עליהם. אני לא ראיתי אותם במקומות אחרים, אבל חשבתי שהם נכונים. ואני אומר לכם, חיים, עד מתי אני יכול? חצי? סיימתי כאילו? אבל עכשיו השיחה מתחילה. רב חיים, זו הייתה הקדמה עכשיו. המרצה פה? אתה צריך להזמין אותי שוב. מה? לא, אבל עכשיו ההרצאה מתחילה, באמת אני אומר. לעצור פה? העיקר חסר מן הספר. תקשיבו, בעולם שבו אנחנו חיים, יש ארבע דרגות של חיות. דומם, צומח, חי ומדבר. במה בעצם מותר המדבר מן החי? במה אני יותר מהחמור? ביכולת החשיבה, שבא לידי ביטוי, מימוש, תרגום, מוצא אל הפועל, ביכולת הדיבור. אין שום בעל חי בעולם שמסוגל לדבר דיבור של דעה ומחשבה והיגיון ורצף אינטלקטואלי. אם תשימו פה חמור ותשאלו אותו למשל, מה דעתך על בנט שיהיה ראש ממשלה? אני אביע את דעתי והוא ינער. וככה החתול והכלב וכל אחד מבעלי החיים. חברים, אני עומד ביום ראש השנה. אני לבוש קיטל, שהוא בגד של יום אחרון. אני שם את הטלית על הראש. אני שומע 100 קולות שיוצאות מעצם של בהמה. חשבתם פעם למה הבהמה הזאת נכנסת לבית הכנסת ביום ראש השנה? אם היה איזה מישהו מפפואה שהיה מגיע לכאן, היה אומר, זה עם פרימיטיבי. אתם נורמליים? לחתוך את העצם ולעשות קולות? זה נשמע בעייתי, באמת בעייתי. ואיזה מין קולות מוזרים. מילא היה חצוצרה, כינור, משהו חד, מדויק. אבל אני, מוריי ורבותיי, שומע מעבר למאה קולות את קולו של הקדוש ברוך הוא, שאומר לי, ישראל, סליחה שאני שואל, אבל כשאתה עומד כאן עכשיו ומתפלל, אתה משמיע קולות? או שאתה מדבר? אתה בהמה? או אתה בן אדם? זה ראש השנה, זה היום הולדת שלך. אתה שייך לפה, או תלך מפה. ואני שואל את עצמי, חז"ל אומרים, כל הקולות כשרים בשופר, חוץ משל פרה. כל דק, כל עבה, כל צרוד, שמע מוזר. אנחנו רוצים לשמוע כלי נגינה, ספר להם בקונצרטים, אם חלילה איזה מיתר אחד לא עובד כראוי, זה נורא. ופה אנחנו שומעים קולות משונים. אתם יודעים שכל קול שמופיע בשופר, קחו את בעל התוקע שלכם, ששומע, סליחה, שתוקע 100 קולות, כל קול שיוצא ממנו הוא שומע מהקול האחר. אתם יודעים למה? כי זה קול אלוקי. זה קול טבעי. זה לא קול שמייצר אדם. והקול הזה הוא מופנה באופן אישי ופרטני אל האוזן שלנו, אל האדם הפרטי. חז"ל אומרים בשלושה דברים, אני יודע היום שבהרבה יותר, נבדלים בני אדם אלו מאלו, בקול, בדעת ובמראה. אין לשום בן אדם בעולם את אותו קול שיש לבן אדם אחר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני תוקע בקול שלכם. תדמיינו לרגע את השופר כאדם. אדם יש לו שני מרכיבים, רוח וחומר. כך גם לעצם הבהמית הזאת שהיא חומר. היא בהמה. אבל היא בהמה עד שהקול האלוקי נכנס לתוכה ומגביה אותה ומרים אותה. חברים, אנחנו שומעים הרבה מאוד קולות. אני עוסק כאן באמת באמצע הרצאה, ואני אומר לכם, יש קולות שנשמעות היום בחברה הישראלית, שהם לא קולות אנושיים, שהם לא קול שופר קטן, שהם קול שופר פסול, שאנחנו תוקעים איש ברעהו. תקראו לזה זמבורות, תקראו לזה כל מה שאתם רוצים. זה לא קול של אחדות, זה קול של פירוד. מוריי ורבותיי, אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. תודה לכם.